שלום וברכה, אנחנו פסקה עין וב, נכון? ואמר רבי אלעזר, ביום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לבניין שבשמיים, שלמר ואתה, בן אדם קרא לך מחוות ברזל, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. אז אומר הרב, עין וב, חומה מורגלת של אבנים, היא עומדת להתפרק וליפול בטבעה מיד הזמן. אבל חומת ברזל אינה ראויה ליפול על פי טבע, כי היא מיד כוח כביר ואדיר. זאת אומרת, חומת אבנים רגילה, אז יש לה מה שנקרא שחיקה. זה הכל מיד הזמן. הזמן יעבור, וככל שיעברו השנים, זה יתרועע ובסוף ייפול. לעומת זאת, חומת ברזל אינה ראויה ליפול על פי טבע. חומת ברזל זה משהו חזק, כי היא מיד כוח כביר ואדיר. כדי שחומת ברזל תיפול, אתה צריך גורם חיצוני, כנראה לא הטבע הרגיל, אולי רעידת אדמה גם תפיל את זה, אבל או אדם, או זה בעל חיים, או לא יודע מה, זה פגע טבע יוצא דופן, שיגרום לה ליפול. זה משל. אומר הרב, מה הנמשל? כן, נפילתם של ישראל ופיזורם הנורא על ידי חורבן בית המקדש גדול כל כך, עד שעל פי דרכי הזמן, אין שוב אפשרות לשוב לאיתננו. כי אם אנו בני ישראל מובטחים יד השם, כי צורנו מחרנו והוא יפדנו. כן, זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על מציאות עם ישראל בגלות, זה אומר שיהודים נמצאים בכל קצוות תבל, וננסה לצייר מה נדרש כדי שהמצב הזה ייפסק ושעם ישראל יחזרו לארץ ישראל, אנחנו נראה שעל פי השכל זה לא נראה סביר שהדבר הזה יקרה. משתי סיבות. אם על פי השכל היו שואלים אותנו לפני 2000 שנה, לפני שיצאנו לגלות בבית שני, מה הסיכוי שעם ישראל ישרוד בגלות? לא מדבר על לחזור. הרי כדי לחזור אתה צריך ששני דברים יקרו. אחד, שאנחנו נשאר נאמנים למציאות הזאת שנקראת עם ישראל, והדבר השני, שנתקבץ ונחזור לארץ ישראל. עכשיו, בלי הדבר הראשון, ברור שהדבר השני לא יכול לקרות. כן, דמינו לכם, ורק את הדבר הפשוט שהוא תמיד קורה, חוץ מהמקרה היוצא דופן של עם ישראל, מה שתמיד קורה כשיש גלות, אחרי כמה שנים, בהתחלה יש אולי איזו תקווה לחזור, וכדומה, אחרי כמה שנים ספורות, לפעמים זה אחרי כמה, מי שגם עושה חשבונות ריאליים, אז אפילו יכול שתוך חודש הוא מבין שנגמר, זה בלתי הפיך. לא חוזרים, ממילא משתלבים במציאות החדשה. זה מה שקרה לכל העמים, זאת הסיבה שהמצרים, הקדמונים לא נמצאים פה. לא נמצאים פה, לא האשורים, לא הבא, ומדבר לכם על מעצמות אדירות, לא על איזה עמים קטנים. מעצמות אדירות של מיליונים, עשרות מיליונים. של אנשים, שלא נמצאות היום בעולם בכלל, אין להם זכר. חוץ מזה שבספרי ההיסטוריה אנחנו יודעים שהיה דבר כזה, אין להם דבר כזה. יש מישהו שהוא, יש ישות שהיא מצרים העתיקה, אין דבר כזה. ישות שהיא בבל העתיקה, אשור. איפה ממלכת פרס? איפה ממלכת יוון? איפה רומא העתיקה? אין כלום. שום דבר לא נשאר מהדבר. מה הסיבה? סיבה היא פשוטה, כי יש תנודה, היו גלויות מה שנקרא. זאת אומרת, שלטונות התחלפו, אנשים החליפו את הזהות שלהם. זה מה שקורה באופן פשוט, דרך הטבע. אז קודם כל קרה לעם ישראל משהו יוצא דופן בכל קנה מידה, זה שלא המרנו את הזהות שלנו. אבל זה רק התחלת הסיפור. לא רק שלא אמר, מילא אם היינו כולנו באיזה סקנדינביה, זה מדינה בסקנדינביה, כל היום אוכלים שוקולד שוויצרי וכל מה שיש לנו לעשות זה לבלות מול מסכים. אז מילא, אנחנו יודעים שהיינו מאותגרים מאוד 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 בגלות, מאוד מאותגרים, עם אין ספור קשיים להיות נאמנים לזהות הזאת. עד כדי שאנשים נהרגים על הזהות שלהם. ולא מבטרים. עכשיו, זה פלט עצום. שני הדברים האלה שאנחנו אומרים. הנאמנות לזהות ויכולת העמידה הבלתי נתפסת בלחצים אין ספור שנאבד את הזהות הזאת. והנס הזה קרה. זאת אומרת, זה כנגד כל הסיכויים. כמו שאנחנו רואים, הראיה שאף עם בעולם לא קרה לו דבר כזה. זאת אומרת שבדרך הטבע, כמו שאמרנו, מה שיקרה זה ייבוד הזהות מאוד מהר. והשתלבות במציאות אחרת. עכשיו, זה החצי הראשון של הסיפור, מה שהזכרנו עכשיו. החצי השני זה הקיבוץ גלויות. זה שבני אדם שהשתלבו והצליחו, ויש להם את כל הסיבות שבעולם לא לעזוב את הטוב שהם נמצאים בו, ולמרות כל זה, קרה הדבר הזה בפרק זמן קצר להפליא, שמיליוני יהודים הגיעו פה לארץ ישראל. זה גם כנגד כל הסיכויים. אם הייתם שואלים אנשים לפני 150 שנה, במצב של עם ישראל, באותו זמן, והייתם שואלים מה הסיכוי שתצליח להביא עשרות אלפי יהודים, לא מדבר על מיליונים, עשרות אלפי יהודים, מהמקום שנמצאים בו בחוץ לארץ. וכל שאמרתי, יש לכל אדם את הסביבה שלו. יש לו שם את הפרנסה, יש לו שם את המעמד החברתי, יש לו שם את הבית שלו, יש לו שם את השורשים שלו. כן? זאת אומרת, זה כבר מאות ואלפיים שנה. מה הסיכוי שבן אדם יהיה מוכן לעזוב את הדבר הזה? ולבוא לפה, קרוב לאפס. ושעשו את זה מאות אלפים, בפרק זמן כזה קצר, סיכוי אפסי שזה יקרה. זה אומר הרב, כן? אי אפשר שהדברים האלו יקרו, כלומר, העמידה של עם ישראל ושמירת הזהות, חרף כל הקשיים, וגם בלי הקשיים, שמירת זהות זה לא מלטה דפשיטה, קל וחומר עם הקשיים, והקיבוץ גלויות בלי התערבות אלוקית. זה מה שאומר, על פי דרכי הזמן, אין שום אפשרות לשוב לאיתנים. ויש עוד ציור בחומת ברזל, שכפי המצויר לנו מחומת אבנים, שנעשית בהדרגה אבן על אבן עד השמת החומה, אבל חומת ברזל, אם תקום, תקום באיזה כוח נפלא בבת אחת. יש עוד הבדל. איך זה נוצר? חומת אבנים נוצרת בשלבים. חומת ברזל נוצרת בבת אחת. כן, נפילתם של ישראל לידי חורבן בית המקדש הייתה נפילה שאינה מודרגת. כי אם בבת אחת, מיגרא רמא לבירא עמיקתא. אז זה הדמיון לחומת הברזל. דמיון אחד זה שאין אפשרות להזיז אותנו מהגלות בלי התערבות אלוקית, כלומר, מעצם השימור של הזהות ואחר כך קיבוץ הגלויות. בלי התערבות אלוקית זה לא קורה, זה חומת ברזל. כן, בלי כוח חיצוני זה לא יקרה. דבר שני, חומת ברזל, הנפילה של החורבן הייתה בבת אחת. ויש עוד הערה בזה. כי בית המקדש הוא הפך הברזל. על כן, לא תניף עליהם ברזל. פני שהברזל נבראה לקצר ימים של אדם, והמזבח להאריך ימים של אדם. בית המקדש, המטרה שלו להעצים את החיים. ברזל, במובן שכלי נשק, המטרה היא לקצר את החיים. תכלית ישראל לידי בית המקדש בתפילה לכל העמים. בית המקדש זה השלב האוניברסלי של עם ישראל. ההשפעה על כללות האנושות. לאחד כל באי העולם על ידי כוח השלום ואור השם. ומשחרר בית המקדש נפסק קולן של ישראל מישמע בעולם. ותחת קולו של יעקב נשמע כל הברזל המקצר ימיו של אדם. וכל העולם נתון רק תחת שבט ברזל של הכוח והאגרוף, שכל התקיף מחברו בולעו בלא צדק ומשפט ולא תכלית אהבה וטובה כללית. כן, זאת אומרת, מה שקורה בעצם בזמן שלא קיימת ההשפעה האוניברסלית הזאת של אהבת הבריות והשלום של כלל האנושות, אז קוראים מלחמות אין ספור בעולם. ויש כוחניות. לתגבור את כוח הברזל, ישראל יכולים להתקרב לביאים שבשמיים, מורים מקרנם בעולם. זאת אומרת, ההשפעה של ישראל בעצם לא קיימת כל זמן שהעולם חי מתוך הכוח, מתוך העריצות, מתוך הרשע. כי רק בתגבור את הצדק והיושר בעולם, שיהיו בני אדם מוכנים להכיר את כוח המוסר והצדקה ועודת אל אמת, אז ירום קרן ישראל. מה זה האמירה של עם ישראל? האמירה של עם ישראל בעולם זה אנושות שדורשת טוב, דורשת תיקון, דורשת מוסר. ולכן, בזמן הגלות, מה ששולט בעולם זה העריצות, הכוח. אולי חבר נסיבת ריב בני אדם מלחמת הקיום, שבזה באות המלחמות והריסות הגדולות, הגברת כוח האגרוף והברזל, ובני הנטייה למותרות. אומר פה הרב, יכול להיות שיש פה עוד איזושהי נקודה, שחזל הרי מים אומרים מחוות של ברזל, נכון? למה ישמשו במחוות? אז הוא אומר, כי יכול להיות שזה רומז לאיזשהו עניין, שמה שגורם לבני האדם כל הזמן את האגואיזם ואת המלחמות וכולו זה הנטייה למותרות, החומרנות. כי אם היו בני האדם מלמדים עצמם בסיפוק, היה מספיק לכל תוצאות הארץ. אז אנשים לא היו נלחמים עכשיו על כל דבר, מלחמת הקיום היא לא על הקיום, היא על המותרות. ידבר יכול לבד בשער פרישות, על כן רמז במחוות שפעולתה על הכנת דברים יתרים, שאין בהם הכרח כלבות וחריצה בזה. כן, לא סיר של ברזל, מחוות. למה? כי בסיר מבשלים, אתה צריך את זה בשביל עיקר האכילה שלך, אבל במחוות זה בדרך כלל כל מיני דברים, כן, מיותרים, שלא חייב, ולא פת ובשר מבושל באורח טבעי. אז אם כן, הנטייה למותרות גורמת לבני האדם את המלחמות ואבקי הכוח, כן, כי חפשים עוד כסף ועוד עושר ועוד, בשביל מה אתה צריך את כל זה, בשביל הקיום אתה צריך את כל הדבר הזה. יש דימיון כזה, שקורא תוסיף יותר כסף ויותר עושר ויותר כוח ויותר שליטה, אז תרבה לעצמך מה? לא קיום. אתה רואה צריך את כל הדברים הנוספים האלה. טוב, אנחנו נעצור כאן.